ערב טוב. ראשית, יישר כוח למארגנים ושלום לכל הנאספים. אנחנו מצויים בתקופה קצת טעונה, הייתי אומר. במובנים מסוימים אפילו העניינים זורמים כל כך מהר והמתח שבו אנחנו חיים כל כך גבוה שדברים שקרו אך אתמול נראים כאילו הם קרו לפני שנים. לא מספיקים לעמוד בקצב. לפעמים יש יתרון לזה שהקצב הוא גדול. וכך אתה, כמאמר הגמרא, שצרות אחרונות משכחות את הראשונות, לפעמים שטף המאורעות, שטף החיים, עוזר לנו להתמודד ומוצא בנו כוחות שלא היינו מודעים להם קודם לכם. יחד עם זאת, מיותר לציין שתמיד, תמיד, תמיד שומה עלינו לתת מענה. לתת מענה נפשי, רוחני, לאתגרים לא פשוטים שעוברים עלינו הן ברמת הפרט והן ברמת הכלל. ואני באמת נתבקשתי ואני גם רוצה, שמח על הזכות, הייתי אומר, לעמוד כאן ולדבר לעילוי נשמתו של הבחור היקר שמשון יונגסטר, שאומנם לא זכיתי להכיר אותו באופן אישי, רק פה ושם נפגשנו בכמה אירועים, אבל בכל זאת הייתי אומר שכמו שכל הקהל הגדול הזה מוכיח, וגם ההיכרות עם קרובי משפחתו, רוחו הקורנת וגדלות נפשו היו לנס בעיני כולם, נס להתנוסס. יחד עם זאת, אי אפשר גם להתעלם מהמצב הלא פשוט שעם ישראל מצוי בו כרגע. הרבה חוסר ודאות, הרבה תסכול, הרבה קושי. ואתה מגלה שהעניינים נמהלים ונמסכים זה בזה. אני אנסה אולי להציע איזשהו כיוון מחשבה שאין בו פתרון, כי לא מדובר בשאלות שיש להן פתרון. אין בו תשובות, כי אני לא חסיד גדול של תשובות. אלא יש בו כיווני מחשבה. אמש נפגשתי עם חבורת בני נוער לטובת איזושהי שיחה, לא בדיוק כמו זאת, אבל לא מאוד שונה ממנה. ודרך אגב, אני לא אוהב את השיחות האלה. לא בגללכם, בגללי, כן? אני לא אוהב שמפילים לי על הכתפיים להתחיל לדבר עם אנשים על משהו, מאיפה אני יודע. אבל הכריחו, בסדר? אז הכריחו, אז באתי. ושם כשדיברתי, אני אגיד משהו שאמרתי שם, ויכול להיות שהוא קצת יקומם חלק מהקהל. אז אני מוכן לזה, אבל אני חושב שאלה דברים שצריכים לאמר. הייתה שם בחורה שאמרה שבעתיין של הנסיבות שכלל ישראל מצויים בהם בשבועות האחרונים, ואלה גם משפטים וקצת סיסמאות אפילו שנאמרו לאחרונה, שכנראה שהבחורים הללו, או הבחור הזה, השיגו את מטרתם, מימשו את ייעודם, סימנו וי למטרה שלשמה הם נשלחו לעולם, ועכשיו, כשהושלמה מלאכתם, אז הם נלקחו למרום, וזה הדבר הנכון והטוב לעשות. ואני חייב להגיד שזה מקומם אותי. ואני גם אסביר למה. המסורת שלנו בעם ישראלי, שהמוות הוא לא דבר טוב. כשאמתו של רבי יהודה הנשיא עמדה על הגג, אחרי שרבי יהודה הנשיא נפטר בייסורים נוראיים, ואחרי תפילות אדירות של כלל ישראל, עוד מעט אספר לכם, זה סיפור קטן ממש בין זמננו, אז אמתו של רבי יהודה הנשיא אומרת לחבר'ה שם, חבר'ה, ניצחו הרעלים את מצוקים. שרפי מעלה, המלאכים, הערעלים, ניצחו את המצוקים. זה כל עם ישראל שעמד והתפלל. ניצחו. כלומר, הם התפללו. כלומר, הייתה סיבה להתפלל. כלומר, יכול להיות שאם רבי יהודה הנשיא היה חי עוד כמה שנים, אולי היינו מקבלים, לא יודע, עוד סדר במשנה? אולי היינו לומדים עוד כמה תורות חשובות וגדולות? אז נכון שרבי יהודה הנשיא השלים הרבה בחייו. אולי אחד האנשים הגדולים ביותר בתולדות העם היהודי. אבל למה להסתפק במועט? אנחנו רוצים יותר. אנחנו רוצים יותר. כן? וכשאנחנו עומדים ורואים אדם צעיר שבדמי ימיו עוזב את העולם, כמאמר הגמרא, וי על היי שופרה דשופרה דבלי בערה. זה מצער, ויש סיבה אמיתית לצער. וצריך להודות בזה. אנחנו לא כמהים לאנשים שישלימו את משימתם והתעופפו להם למעלה. לא. ואני אגיד פה יותר מזה. אנחנו חיים לתוך עולם של מושגים שבו אין דבר כזה להשלים את המשימה. יש מה שנקרא בעולם היווני המיתוס של סיזיפוס. המיתוס של סיזיפוס זה האימה הנוראה, הצער הנורא של אותו בן אדם שמנסה לצאת מהבור שבו הוא נתון, והגזרה הנוראה שהותחה עליו שבכל פעם, כל צעד שהוא יעשה למעלה, הוא תמיד יתקדם חצי מהמרחק שנותר. בצעדים הראשונים הוא עושה התקדמות אדירה. אבל ככל שהוא מתקרב יותר, הוא מגלה כמה הוא רחוק, כי הוא בחיים לא יוצא משם. אז אצל היוונים, המיתוס הזה של סיזיפוס, זה מיתוס של בן אדם שהוא לחוד בבור ולעולם לא יגיע אל האור. אצלנו זה בדיוק הפוך. המיתוס שלנו לא של סיזיפוס, הוא של לבלוע את העולם. היהודי אף פעם לא ישלים את משימתו, כי העולם הוא אף פעם לא מושלם. דרך אגב, זה המזל שלנו. רק זה חסר לנו, עולם מושלם. מה נעשה? נשתעמם. זה נורא והיום עולם מושלם. המזל הוא שהעולם הוא לא מושלם, ולכן כל אחד מאיתנו יכול לקום בבוקר, ויש לו בשביל מה לחיות, ויש לו מה לתקן. ואין דבר כזה בן אדם שסיים את מה שיש לו לתקן. תמיד יש מה לתקן. מה זאת אומרת? הראיה, תסתכלו בחוץ, תראו. ובכל זאת, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אחרי הכל, מה הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו? איך הוא מעמיד אותנו בכאלה אתגרים וניסיונות? הקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב, רחום וחנון, ואנחנו, מה יהיה עלינו? אם אתה אומר שבן אדם השלים את מלאכתו, הוא עשה את כל מה שהוא צריך לעשות וגמרנו, אז זה מנחם, ולנחמות זה טוב. אבל אם אתה אומר שהוא לא השלים את המלאכה, שיש לו עוד הרבה מה לעשות ולתרום, אם כן, למה זה אנוכי? אז אין לנו באים. אנחנו תמיד גומרים באמצע הדרך. והנה אנחנו שומעים, וזה אולי אחד הדברים היפים בתולדות עמנו, מעשה אבות סימן לבנים. המסורת שיש בידינו היא שסיפורי האבות, התכלית שלהם, כך מופיע במדרש, היא ללמד אותנו על עצמנו, לא ללמד אותנו עליהם. הסיפורים על אברהם, יצחק, יעקב, על האימהות, שרה רבקה, רחל ולאה, ועל כל שאר גיבורי התנ״ך, הם לא באים לספר לנו היסטוריה, זה באמת לא מעניין אותי, באמת עכשיו סליחה שאני אגיד, אבל לא מעניין אותי עם כמה גמלים מסתובב אברהם אבינו, ופחות מטריד אותי הסיפור של כמה קדים סחבה רבקה, שהיא באמת הייתה גיבורה, אבל זה לא הסיפור. המטרה היא שאנחנו נתחנך, שאנחנו נקבל אי אילו תובנות כתוצאה מהסיפורים הללו. והנה אנחנו רואים שחז"ל יודעים לספר לנו על לא מעט מאבותינו, שברגעי מיתתם, גם כאשר היה מדובר באנשים שחיו חיים מלאים וארוכים, הם היו צעירים ורעננים. אמנם כתוב על אברהם זקן, שעד אליו לא הייתה זקנה, ואחר כך כתוב שעד יעקב אבינו לא הייתה זקנה. אנחנו שומעים על שרה אימנו, 127 שנה, זה לא רע בכלל גם היום, ובכל זאת, בת 100 כבת 20 ובת 20 כבת 7, היא הייתה רעננה וטריה. ואנחנו שומעים על עוד דמויות כאלה. משה רבנו בן 120, הוא מידע עליו התורה, זה כבר לא חז"ל, לא נס לכו ולא כהתה עינו. הבחור התנהל כמו בן אדם בשיא כוחו. עכשיו, למה זה נאמר? כי אנחנו צריכים להבין שיכול להיות שאם היו ניתנות למשה רבנו, או בפרשיות שבהם אנחנו מצויים, מרים, אהרון, יכול להיות שאם היו נותנים להם עוד 20 שנה, עוד 40 שנה, יכול להיות שהיו קוראים דברים מאוד גדולים בעולם. תראו לכם מה זה עולם עם עוד 20 שנה של משה רבנו. זה מדהים. ובכל זאת זה לא קרה. כלומר, אנחנו לא מחזיקים בכמילה של האדם. אנחנו רוצים אנשים שממשיכים לתפקד, שממשיכים לעשות דברים טובים בעולם. כי אין דבר כזה בן אדם שאין לו יותר מה לתרום. ובכל זאת, מעגל ושטף החיים הוא כזה שהמוות הוא חלק מהחיים. עד כמה שזה מצער וקשה לשמוע. ואת התובנה הזו אנחנו קצת צריכים לפצח. הרב סולובייצ'יק, ואני מניח שכולכם מתמצאים באמירה הזאת שלו, שהיא בעצם אמירת יסוד בכל כתביו. הרב סולובייצ'יק מדבר הרבה, הרבה מאוד אפילו, על הבחירה של האדם לחיות חיים מלאי ייעוד. על הבחירה של האדם לחיות חיים מלאי תוכן. ועל ההימלטות של האדם, וכאן צריך לדעת שהאמירה הזאת שלו נשענת הרבה מאוד על יסודות פילוסופיים אירופאיים, על ההימלטות של האדם מחיי גורל. אנחנו בימים אלה מציינים 100 שנה למלחמת העולם הראשונה. ממש שבוע שעבר זה. 100 שנה למלחמת העולם הראשונה, ופחות או יותר עוד 170 שנה לסיומה של מלחמת העולם השנייה. שתי המלחמות היותר מטופשות והיותר מיותרות בתולדות האנושות, וגם, לא במקרה, שתי המלחמות היותר מדממות בתולדות האנושות. שתי המלחמות האלה ביחד מביאות אותנו לסך של למעלה מ-100 מיליון הרוגים. למעלה מ-100 מיליון הרוגים, זה נתון מבהיל, נתון בלתי נתפס. ותדמיינו לחתוך שליש ארצות הברית. 100 מיליון הרוגים, זה פשוט נתון מדהים. במלחמת העולם הראשונה, בכל יום מלחמה, נעלמו 20 אלף חייל. עד היום, דרך אגב, לאף אחד לא בדיוק ברור למה פרצה מלחמת העולם הראשונה. על מה בדיוק הם נלחמו, אף אחד לא יודע. אבל נהרגו שם עשרות מיליון. זה דבר בלתי נתפס. ומה שעוד יותר בלתי נתפס, זה לא רק האובדן של המוסריות, האכזריות, השפלות שבני אדם יכולים להגיע אליה. אלא מה שאותי באופן אישי הכי מטריד, ולא רק אותי, יש כמה וכמה פילוסופים שצמחו מתוך מלחמת העולם הראשונה, אולי אחד הגדולים שבהם זה יהודי יקר בשם פרנץ רוזנצוויג. אני אומר יהודי יקר, אף אחד לא הבין מה הוא כתב, אבל הוא היה יהודי יקר. אחת התובנות המפחידות באמת שיוצאת מתוך המלחמה הנוראית הזאת, זה שבעצם לאנשים לא הייתה שום בחירה. אנשים הוטלו אל המערכה. פשוט זרקו אותם לשדה הקרב, ללא שום היגיון, ללא שום מחשבה, ללא שום תכנון, וזה מה שקרה. וזו האימה הכי גדולה. כי בסופו של דבר, אם בן אדם יודע בשביל מה הוא חי, ואם בן אדם יודע בשביל מה הוא מת, אז לפחות הוא מרגיש, או הסביבה שלו מרגישה, שהיה פה משהו איתנו, שהיה פה משהו בינותינו, שהייתה איזושהי תכלית, שהייתה איזושהי מגמה, שהעולם הרוויח. אבל אם חס ושלום, בן אדם נתון בתוך מעווה הגורל, בן אדם נתון בתוך איזשהו מעגל סגור כזה, שאין לו יכולת להימלט ממנו, ושהוא לא מבין מה התכלית שלו ומה התפקיד שלו, במצב כזה, האימה ממלאת את הלב. מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה. וזה הייאוש הכי נורא שיכול להיות בעולם. ואנחנו, ממה שאני רואה, רוב ככל היושבים כאן הם בוגרי המאה ה-20, למניינם. נולדתם לפני 13 שנה ומעלה, 14 שנה ומעלה, כן? אז אתם בוגרי המאה ה-20, שהיא המאה, שוב אני אומר למניינם, הנוראית ביותר בתולדות האנושות. אנחנו כבוגרי המאה הנוראית והמדממת הזאת, צריכים גם לדעת שהתפקיד שלנו זה לחלץ את העולם מאותה הוויה מטורפת ומטופשת. וההחלצות הזאת נעשית בדיוק באופן הנכון והראוי, שתורת ישראל מטילה על האדם. והוא לקום כל בוקר מחדש לעולם מלא משימות. עולם מלא משימות ועולם מלא חיוך וחשיבות. אנחנו עכשיו נמצאים בחופש הגדול, אני לא יודע מה טווח הגילאים כאן, אז אם יש חופש או אין חופש, אני לא יודע. יש לכם חופש. לפעמים שעה טובה. החופש הגדול, ועכשיו אני אגיד משהו שהוא מאוד לא פופולרי בקרב ילדי ישראל, אבל החופש הגדול הוא כנראה התקופה הכי קשה במהלך השנה לילדים דווקא. השבועיים הראשונים הם מצוינים, עוד שבוע, שבועיים סוחבים, ואחר כך מתחיל השעמום. אחר כך מתחילה תחושת הריקנות, וההורים רואים את זה בצורה מאוד טובה, שהילדים מתחילים לטפס על הקירות. ומאחר שיש לי ארבעה נינג'ות בבית, אז אני יכול לגלות לכם שזה לא דימוי מטאפורי. זה אמיתי, הם מטפסים על הקירות, זה בדיוק כמו שהם עושים. מטפסים על הקירות, מטפסים על המנורות, מטפסים על כל מה שזז, כי אין מה לעשות. עכשיו, עד כמה שחופש זה דבר נפלא, להברר קצת ולהתרענן קצת, זה למעשה כללה קשה. זה דבר נורא והיום. כשאין מסגרת, כשאין תוכן בחיים, זו באמת מציאות שהיא מאוד קשה להתמודדות. וזה מוליד אצל הרבה אנשים קושי. כשאנחנו דיברנו על המאה ה-20, ועכשיו מדברים על המאה ה-21, המחלה, המגיפה העולמית היום, שמוכרזת בידי ארגוני בריאות ברחבי העולם כמגיפה של המאה ה-21, היא מגפת הדיכאון. דיכאון. והיום קרוב לשליש מאוכלוסיית העולם הבוגרת במדינות מערביות, מטופלת באמצעים כימיים להרגעת דיכאון. עכשיו תראו, יש אנשים שזה מוצדק, בסדר, יש אנשים ש... מה לעשות? הם לוקים בדיכאון. אבל מאיפה זה מגיע? איך זה שלפני 50 שנה להרבה פחות אנשים היה דיכאון? אז נכון שיכול להיות שהיה להם דיכאון, רק לא היה מה לעשות עם זה. זה לא היה מאובחן. אבל עדיין אנחנו רואים היום כמויות אדירות של אנשים שלוקים בדיכאון. קשה. ואחת הסיבות, אני לא יודע אם הראשית, מי אני ומה אני לא פסיכולוג של המונים, אבל בכל זאת, אחת הסיבות לכך היא כנראה העובדה שיש לאנשים המון המון זמן פנוי. כי מציאות החיים המודרנית מאפשרת לנו זמן פנוי. וכשיש זמן פנוי, אנשים מתחילים לחשוב. עכשיו, יש אנשים שמיומנים ומוכשרים בחשיבה, וזה מצוין. אבל יש אנשים שאף פעם לא לימדו אותם איך לחשוב. אז הם מאבדים את היכולת לחשוב. אז הם נאלצים לבלות את הזמן שלהם בצפייה בטלוויזיה או בכל מיני פעילויות אחרות שמאוד מאתגרות מבחינה שכלית. עד שבן אדם באמת שוקע לתוך עצמו והוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. וזו כללה מאוד קשה. ולא לחינם, חז"ל יודעים בדיוק מה הם אומרים, שהשעמום יביא לידי ולידי ולידי, כי זה באמת דבר מאוד קשה, זה לא טוב לאדם. ואדם נקרא לפעול, לעשות, ליצור. עכשיו תראו, אפשר להעביר המון 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 שיחות ושיעורים על צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, על הטוב והרע בעולם. למה הקדוש ברוך הוא עושה לנו ככה, ולמה הוא לא עושה לנו ככה. והאמת שיש גם המון שיטות והמון הסברים לזה. ואני שוב באיזשהו רגע של הרהור איתכם ביחד, אומר שמי שמצא פתרון שמרגיע אותו ומתיישב על נפשו, אשרה וטוב לו. מצוין. כל פתרון הוא טוב, כל זמן שהוא מאפשר לבן אדם להמשיך ולרוץ קדימה. אני לא יודע מה האמת, הקדוש ברוך הוא הפסיק להתייעץ איתי מזמן. יש רק בן אדם אחד שהקדוש ברוך הוא מתייעץ איתו לפני שהוא עושה דברים קשים בעולם. מי זה? כתוב פורש בתורה, אברהם אבינו. והשם אמר, המכסה אני מאברהם את אשר אני עושה? מה, יש חובת דיווח? מה פשר המשפט הזה? המכסה אני מאברהם את אשר אני עושה? זו באמת שאלה מאוד גדולה, וזה בהזדמנות אולי צריך לדבר על זה. אבל חוץ מאברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא לא מתייעץ עם אף אחד, ולא מודיע לאף אחד כשהוא עושה דברים שבעיני בני אדם נתפסים כדברים רעים, כדברים קשים, כגזרות לא נעימות, מכבידות, ואולי אפילו במקרים חמורים יותר, טרגיות, קטסטרופליות. ויש דברים כאלה בעולם. אז יש מגוון רחב, יש ארסנל של פתרונות, של הסברים, שכל חכם מחכמי ישראל נתן. ואני באמת מייחל לכך שכל אחד ימצא את הפתרון שמתאים לו, שמתיישב על ליבו. לי יש כמה רעיונות משלי, אבל אני לא חושב שצריך למכור אותם לרבים. אבל עדיין צריך להבין שמדובר בפתרונות אנושיים לשאלה אלוהית. ולכן הם מוגבלים ומתוחמים לאותו טווח בדיוק של המקום שאליו שכלו של האדם מגיע. או במילים אחרות, כל תשובה חכמה ומתוחכמת ככל שלא ניתן לבעיית הרע בעולם האלוהי, היא תשובה חלקית ולא מספקת. והיא לא תיתן מענה למכלול הבעיות. אז יש תשובות שיקיפו 80% מהבעיה, יש תשובות שיקיפו 95% מהבעיה, עוד לא נולדה תשובה אנושית שתקיף 100% משאלת הטוב והרע בעולם. וטוב שכך. וטוב שכך. שהרי אומר כבר הקדוש ברוך הוא למשה, כי לא יראני האדם וחי. ושמעתי מפי מורי ורבי הרב רבינוביץ', שהוא גם כתב את זה בספרו הנפלא, דרכה של תורה, שכשמשה רבנו מבקש, עוד יהיה נינאי דרכך, הקדוש ברוך הוא לא מודיע לו, כי הוא חס עליו. חס עליו. כי אדם שיודע למה מישהו אחר צריך לסבול, למה מישהו אחר צריך לחוות חוויה קשה, למה מישהו צריך למות בטרם עת, למה מישהו צריך לחיות חיים של עני מרוד, מלא איסורים וסבל, למה בן אדם צריך ללקות בפיגור, למה בן אדם צריך ללקות בניחות, בן אדם שיודע את כל זה ומבין את הסיבות, מאבד רכיב מאוד מהותי באנושיותו. יש תופעה, ואני לא רוצה חשום להכליל, ממש לא, אבל יש תופעה מוכרת וידועה אצל חלק מהרופאים, באמת לא אצל כולם, זה לא, שאתם אומרים, רופאים באמת, הם לא צריכים את ההסכמה שלי, הם עושים מלאכת קודש מדהימה ומהממת. אבל מדי פעם רואים רופא, בעיקר אחרי תורנות של 24 שעות, שקצת מאבד את האמפתיה לפציינט שלו. עכשיו, באמת אני לא שופט אף אחד, תאמינו לי, מי שעובד במתח כזה, בלחץ כזה, עם קבלת החלטות כזאת, אחרי 24 שעות שהוא לא ישן, לנהל חדר מיון, לנהל... באמת, זה מלחיץ מאוד מאוד. בשלב מסוים, בן אדם מתחיל להיות אפתי לסביבה שלו. הוא לא רגיש, הוא לא עדין. הוא לא קשוב לכאב, לקושי, למצוקה, לפחד. אבל הוא עושה את העבודה מצוין, הוא איש מקצוע. הוא כבר למד לעבוד על טייס אוטומטי. אנחנו לא רוצים רופא כזה. אנחנו לא רוצים רופא כזה. אפילו שהוא איש מקצוע מצוין. כי אנחנו רוצים רופא שיראה את הקושי ואת המצוקה, שיראה את הצער. שוב אני אומר, באמת לא מתכוון להכליל, חס ושלום. הרבה הרבה הרבה, הרוב הגדול של הרופאים, אנשים נפלאים וטובים שעושים דברים מדהימים. אבל אנחנו לא רוצים שאדם שעומד מולנו לא יהיה קשוב למצוקה האישית שלנו, לקושי שלנו. ולכן, כך אמר מורי ורבי, כשמשה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא, דיין עיני דרכך, הקדוש ברוך הוא אומר לו לא, בגלל שאני דואג לך. כי אם אתה תבין מה קורה, מה הסיבה לקושי ולמצוקה של כל אדם ואדם, אתה יותר לא תוכל להיות משענת עבורם. אתה יותר לא תוכל להיות קשוב למצוקה שלהם. בן אדם יבכה, יסביר לך כמה רע לו, ואתה תצחק לו בפנים ותגיד לו, תגיד תודה. מה תודה? תגיד תודה, זה מה שצריך להיות. מה זאת אומרת, זה מה שצריך להיות? הקושי קיים, המצוקה קיימת. ואסור, אסור לתת מענה יותר מדי מהר לבעיה של האדם. תקשיב לו, תהיה איתו בקושי שלו. אמו אנוכי בצרה. כשהקדוש ברוך הוא אומר, אמו אנוכי בצרה, הוא לא אומר, אני פותר לכם את כל הבעיות. הוא רק אומר, אני איתכם בצרה שלכם. זה הרבה יותר חשוב מאשר לפתור את הבעיות. וכאן אנחנו מבינים שבאמת המטרה היא לא שנדע את כל הסודות האלוקיים. ולא שנפתור את כל הבעיות. ומי שחושב שיש לו את התשובות לטוב ולרע בעולם, הוא חי באיזושהי הזיה לא מוצלחת. אתם יודעים, אולי באמת אם ניקח את הדוגמה של התקופה האחרונה, של הקושי הלאומי הגדול הזה, שמענו כל מיני הסברים, סליחה שאני אגיד עכשיו, אני חס ושלום שלא יצא שאני מזלזל בכמה וכמה תלמידי חכמים שאמרו כמה התבטאויות בנושא, כל מיני אנשים ידעו להסביר כל מיני הסברים למה באו כל מיני צרות קשות ורעות לעולם. אז זה בא בגלל זה, וזה בא בגלל זה, וזה בא בגלל זה. אבל הנה, הנה השבוע שמענו, הנה ראיתם מטחי קסמים ורקטות על ערי הדרום, עד לרגע זה נחתו, בשלושה שבועות האחרונים נחתו למעלה מ-100 רקטות. ביומיים האחרונים לבד נחתו איזה 30. עד הרגע זה, ברוך השם, אפילו אדם אחד לא קיפח את חייו. ראיתם מה קרה במפעל ההוא בסדרות? איך הוא עלה באש? מרקטה, ראיתם היום שבתוך מבנה של קייטנה נחתה רקטה ולא התפוצצה? כמה קורבנות יכולנו לספור עכשיו? אז אולי כשמסבירים מה קרה שנהרגו שלושה בחורים צעירים בדמי מהם, אולי באותה הזדמנות גם תסבירו לנו במה זכינו לכל הניסים האלה. אני חושב שזה מתבקש, לא? ובמה זכינו ש-20 פיגועי חטיפה סוכלו ואחד נכשל. אז זה אומר ש-95% אנחנו בסדר גמור. אז אם יודעים בזכוכית מגדלת להסביר לנו מה הבעיות שלנו, באותה נשימה גם צריך להסביר במה זכינו. איזה עם מדהים אנחנו. איזה סגולה אדירה יש לנו. באמת זה מתבקש, אני עכשיו לא ציני, אני אומר, החשבון הוא פשוט. אם על כל דבר רע יודעים כולם להסביר למה זה קרה, אז תסבירו באותה נשימה גם על כל הדברים הטובים למה הם קרו. אבל את זה פתאום אנחנו לא יודעים. כמו ששמעתי פעם מאדם גדול אחד, שהוא אמר שתשובה, בניגוד למה שאנשים חושבים, זה מצווה שבין אדם לחברו. זה לא בין אדם למקום. כי לרוב, כשקוראים לעשות תשובה, מתכוונים שהחבר יעשה תשובה. כן? זה לא, אם זה היה בין אדם למקום, אז אנחנו היינו עושים תשובה, אבל תשובה, שאתה תעשה תשובה, זה בין אדם לחברו כבר. אז בואו נזהר עם זה. אנחנו לא צריכים לדעת התשובות לכל השאלות הללו. ולכן, כשיש מקרה קשה של קושי, צער, סבל, אז החברה לא צריכה לתת הסברים. זה מה שעשו ראי איוב. היא לא צריכה להסביר, לתת פתרונות קסם. א', זה לא עוזר. ב', זה גם לא תמיד נכון. אנחנו לא יודעים. ובכל זאת, יש מפלט. מפלט שלא פותר את הבעיות. מפלט שלא תמיד מכה את הקושי ואת הצער. אבל מפלט שמאפשר לנו להמשיך לשרוד בתוך אנושיותנו ולהמשיך ולפעול למען המטרות הגדולות שנועדנו אליהן. וכשאני אמרתי מקודם, מתחילת דבריי, שאני לא חסיד גדול באופן אישי, שוב זה אני, לא חסיד גדול שאומרים על בן אדם מסוים שהוא השלים את מלאכתו וסיים את תפקידו, כי בן אדם תמיד צריך להמשיך בתפקידו והוא אף פעם לא מסיים את מלאכתו, זה לא מדויק. באמת שכל אדם תמיד צריך לחיות בתודעה שהנצח עוד לפניו והוא חייב לתקן הכל, ובגדול. וכמה שהוא רק יכול עוד ועוד לפעול ולעשות, אשרה וטוב לו. ותמיד להסתכל קדימה. יחד עם זאת, זה לא אומר שמי שלא תיקן הכל ולא ישלים את כל המלאכה, לא עשה דבר. והאמת היא שיש בינינו אנשים שעשו דברים גדולים, וששינו באמת את העולם. ולשנות את העולם זה לא בהכרח לשנות את כל האנושות. זה גם לשנות ולגעת בחיים של כמה אנשים בסביבה שלך, ולהאיר אותם באור חדש, ולתת להם תקווה, ולתת להם שמחה וחיוך, וכוחות הנפש והגוף. אני רוצה ברשותכם לחתום בדברים שכותב הרמב״ם בהקשר של הרוגי מלכות. הרמב״ם בהקשר של הרוגי מלכות מדבר על כך שאין מעלה על מעלתן. אנשים שנהרגו על קידוש השם יתברך, אין מעלה על מעלתן, כמו רבי עקיבא וחבריו, כך אומר. והגמרא כידוע מביאה סיפורים על כמה וכמה אנשים מהסוג הזה. בין השאר גם על פפוס ולוליאנוס, מה שנקרא הרוגי לוט, אנשים שלא בהכרח ניהלו אורח חיים רוחני נשגב, אבל בסופו של דבר הם בחרו למסור את חיים למען מטרה נאצלת של הצלת כל אנשי לוט וכדומה. והרמב״ם, כשהוא אומר שאין מעלה על מעלתן, מביא שני פסוקים. שני פסוקים לתמוך בטענה שלו. פסוק האחד הוא אומר, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון טבחה. כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון טבחה. והפסוק השני שהרמב״ם אומר, וכן הוא אומר, אספו לי חסידיי, קורתי בריתי עלי זבח. עכשיו, אותי לימדו כשלמדתי בישיבה, זה כלל ידוע, מי שיודע אנגלית מכיר את הכלל הזה, If it's not broken, why fix it? כן, מכירים את הכלל הזה? אם משהו לא שבור, אל תתחיל לתקן אותו. כן? אם זה טוב, אז זה טוב. אותי לימדו בישיבה שכשרשי על הגמרא מביא דיבור המתחיל ארוך, יש פה איזה בעיה. כי אם אפשר להסתפק בארבע מילים, הוא היה כותב ארבע מילים. אם הוא כתב 50 מילים, משהו מטריד אותו. לימדו אותי שכשתוספות נותנים שתי תשובות לשאלה אחת, סימן שאף לא אחת מהתשובות היא טובה לגמרי. כי אם היא הייתה טובה, אז לא צריך עוד אחת. תשובה טובה. וזה גם ידוע אצל כולנו, כשאנחנו מנסים להתחמק, וכששואלים אותנו שאלה לוחצת, אני לא רוצה להגיד משקר, כי אף אחד לא משקר. אנחנו אף פעם לא משקרים, אנחנו פשוט בשכונה של האמת. אז אחת הדרכים לזהות בן אדם שלא בדיוק אומר את האמת, זה לשמוע עודף תירוצים. זה הכלל, תדבוק בתירוץ אחד. כן? זה לא נשמע אמין. אבי מלך, זה אחת הדוגמאות. לא שמעתי, וגם לא אמרת לי, וגם לא ידעתי עד היום. בסדר, הבנו. כן? תגיד תירוץ אחד, טוב. למה אתה צריך להגיד שלושה תירוצים, שני תירוצים? גם על הרמב"ם. אם פסוק אחד משיג את המטרה, למה אתה צריך שני פסוקים? פסוק אחד משיג את המטרה, אנחנו מבינים. כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון טבעך, אני חושב שזה אומר את העניין. למה צריך להוסיף, איספו לי חסידיי, קורתי בריתי, עלי זבח. אבל האמת שמי שיתבונן בשני הפסוקים הללו, יגלה שיש ביניהם הבדל מהותי. וההבדל הזה, אני באמת חושב שהוא יכול לסכם בצורה טובה את הסיבה שלשמה התאספנו כאן. וגם אני התרגשתי כשקראתי והתבוננתי אפילו לא יודע איך להגיד את זה, בשפע הכביר שהושאר מאחור, נגיד את זה כך. הרמב"ם מלמד אותנו כאן עניין מאוד חשוב. יכולים להיות הרבה אנשים שנהרגים למען מטרה קדושה. יכולים להיות הרבה אנשים שנפרדים מן העולם בנסיבות קשות. אבל בואו לא נתבלבל, לא כולם אותו דבר. כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון טבעך. המאפיין המרכזי של הפסוק הזה זה פסיביות. הורגנו, נחשבנו כצון טבעך. לא יודע אם שמתם לב, היום זה גם נורא טרנדי להיות טבעונים, ואני מקווה שאני לא דוחף אתכם למקום הזה, אבל בבית המטבחיים הכבשים לא קופצות על הסכין. הן לא מחכות לזה. הן לא בדיוק חכמות, הן לא בדיוק מבינות מה קורה, אבל קשה להגיד שהן נהנות מהחוויה. כן? נחשבנו כצון טבעך, הצון הוא צון. בסדר, זה עיזים, זה לא... אין שם תחכום גדול, אבל גם אין שם רצון המוני להתאבד. נחשבנו כצון טבעך, הורגנו. מה לעשות? שיש אנשים שאף אחד לא שאל אותם, אף אחד לא נמלח בהם, אף אחד לא התייעץ איתם, אבל הם נהרגו למען קידוש שמו יתברך. והם קדושים ואין מעלה על מעלתם. ולמרות שאין מעלה על מעלתם, יש עוד מעלה. איספו לי חסידיי, קורתי בריתי עלי זבח. זה לא אותו דבר. רבי עקיבא שנהרג על קידוש השם, זה לא כמו כל השאר שנהרגו על קידוש השם. כי רבי עקיבא לא רק נהרג על קידוש השם, הוא גם חי על קידוש השם. רבי עקיבא זה כולו סתימתה על ימדי רבי עקיבא. כל התורה שבעל פה שיש לנו היום זה רבי עקיבא. לא מדובר בעוד בן אדם. מדובר באדם שכל התורה על הכתפיים שלו. עד כדי כך שמלאכי השרת צועקים, זו תורה וזו שכרה. הם לא שואלים את זה על כל אחד, הם שואלים את זה על רבי עקיבא. אז נכון שאין מעלה על מעלתם של הרוגי מלכות, שיהיה ברור. ולכן דרך אגב, אני לא כל כך נוח לי עם כל מיני תפילות שיש עכשיו לימודי תורה לעילוי נשמת הקדושים. את הקדושים לא צריך להעלות את נשמתם, הם יכולים להעלות את נשמתנו. נשמתם עלתה, הם במקום הכי גבוה, אין מעלה על מעלתם, כך נאמר, מפורש. הם לא צריכים את עילוי הנשמה שאנחנו ניתן להם. אנחנו צריכים להתרומם ולהתקומם מבחינה רוחנית, להרגיש יותר משמעות רוחנית, הם לא, הם כבר עשו את שלהם. אבל כאן אנחנו למדים. תראו, איך בן אדם נפטר, זה מבחן מאוד גדול, ללא ספק. אבל לא פחות חשוב מזה, ולמען האמת הרבה יותר חשוב מזה, זה איך בן אדם חי. ומה הוא עושה בחייו, ואיזה מורשת הוא מותיר אחריו. ואיזה אור הוא השאיר אחריו בעולם. ומה הייתה האות המיוחדת שלו בתורה, איך הוא נגע בנשמות כלל ישראל. איך הוא ידע לחיות גם למען הזולת ולא רק למען עצמו. איך הוא ידע לתת מכוחות הנפש והגוף שאין לו, למען אלה שאולי זקוקים להם יותר. וזה המבחן האמיתי. המבחן האמיתי הוא לא באותו רגע אחד אחרון, גם, אבל המבחן האמיתי הוא ביום יום, בעבודה הגדולה הזאת. וזה לא מיתוס של סיזיפוס, זה לא עבודה סיזיפית, זה עבודה שבכל יום מגיעה להישג, מגיעה למטרה, שבכל יום עושה את שלה, שבכל יום באמת משנה את המציאות ומשפרת אותה ומרוממת אותה, מקרבת אותה למקום גבוה יותר וטוב יותר. ומי ייתן שבאמת הנחמה הגדולה, הן לבני המשפחה והן לקהל כולו שמאבד עצם מעצמיו, והן לכלל ישראל, תהיה בהמשך מגמה של התעלות, בהמשך מגמה של התרוממות רוח, בהמשך החייאה של הרוח הגדולה של להביא את האור לעולם. וזה לא דבר מובן מאליו, זה בחירה. וזו בחירה מאוד משמעותית, שכל אחד בכל בוקר עושה אותה עם עצמו. ובעזרת השם, מתוך הבחירה הזו ומתוך הכוח הגדול הזה של הבאת האור לעולם, נזכה כולנו גם לנחמה. כל אחד בהתאם למה שהוא זקוק לה. והנחמה תבוא מתוך השמחה של השפע שמגיע לעולם, ומתוך התחושה שהחיים אכן היו ברי משמעות. והייתה להם מטרה, מטרה גדולה ועצומה שהושגה. ערב טוב, בשורות טובות. שבת שלום.